אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. שלום למפיקה שלנו תמר בנימין וליובל יסוד הטכנאי, ושלום לך גם יובל אביבי.
שלום מאיה סלע.
כל כך הרבה יובל במקום אחד.
תשמעי, זה עוד כלום, גם יובל ליבליך פה.
אוי! נכון,
שלושה <J-Z>. כבר. ג'י-זי זה השם של הרומן החדש של יובל ליבליך, אבל זה לא ג'י-זי, ג'י-זי, זה גם, זה יש שם הכל. הגיבור של הספר הזה הוא ג'י-זי צימקינוב, לוחם על בריקדות ספרות השוליים, שיקור, איש שוליים באופן כללי, לא
כותב,
רק בספרות.
כותב.
והשם המלא שלו, ג'י-זי stands for יוסף סטלין צימקינוב. אנחנו נדבר היום עם מחבר הספר הזה שיוצא בהוצאת כהל. יובל ליבליך הוא מוזיקאי וסופר, אנחנו נבדוק איך זה שם במלחמת הבריקדות של ספרות השוליים, של תרבות השוליים, של חיי השוליים, הכל שם בשוליים. נדבר גם עם אלי ביג'אווי, שהוא יוצר תיאטרון ומתרגם, אנחנו נדבר איתו על התרגום שלו מצרפתית למחזה הנפלא, הורים איומים, של ז'אן קוקטו, שיוצא עכשיו בהוצאת לוקוס. זה מחזה נהדר.
נפלא. נפלא.
זה מחזה נהדר, וכמובן, הורים איומים זה לחם חוקנו כרגע, לא?
זה, כן, זה נושא מאוד אופנתי כרגע,
זה נושא הורים אופנתי, איומים. בכלל. אבל זהו, ככל שאנחנו ממשיכים להגיד שהוא אופנתי ואופנתי ואופנתי, מסתבר שזה פשוט תמיד באופנה, הורים
נכון,
איומים.
נכון.
זה תמיד המודה.
זה כמו שאני קוראת מדי פעם כתבות כאלה על ילדים, איך לגדל ילדים, על terrible two, ילדים, איך לגמול מחיתולים, ואני אומרת לעצמי, זה עדיין, הם כותבים על זה?
אבל הם מוצאים זוויות חדשות.
לא, פשוט תמיד נולדים ילדים חדשים, ויש הורים חדשים.
נכון, הם לא יודעים מה לעשות.
זהו, ככה זה.
אבל יש סוגיות חדשות. עכשיו למשל יש כתבה איך לגדל בת פמיניסטית.
אני ראיתי את הכתבה הזאת, יובל. בהחלט. כן.
ולנושא
הבא. אפשר לדבר על זה בהזדמנות.
לא, בתוכנית שלנו על מגדר אולי נדבר על זה, אבל אנחנו נדבר עכשיו על ספר התה. של קקוזו או קקורה. זה יוצא עכשיו מחדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספר התה. לא סתם החלטנו לדבר על הספר הזה, כי אנחנו ביומיים האחרונים מרגישים שאנחנו קצת סוחים בתוך ספר תה. אז אמרנו, אפשר לראות בזה אולי גם דבר יפה, והנה דבר יפה, נתקלנו בספר הזה שהופך את התה ואת הדקסים סביבו ליופי, כמו שהיפנים יודעים. בישראל קצת יותר קשה לעשות את זה. משהו מינימליסטי, צנוע, ולעיתים גם פגום.
נכון.
הפגימות היא מעלה לפעמים.
היופי בפגום. כן. נכון, היפנים יודעים לראות את זה. הספר הזה תורגם על ידי אורם קניוק, וזאת בעצם הוצאה מחודשת של תרגום של קניוק, שיצא לאור בפעם הראשונה ב-1996, קניוק מסביר בפתח הדבר שלו למהדורה הראשונה, מה פתאום הוא החליט לתרגם את הספר הזה. הוא מספר שם שבתקופה שבה הוא קרא לראשונה את הספר, נודע לו ההשפעה רבה על דור של יוצרים, בעיקר ציירים, גם משוררים שחיו ועבדו בתחילת שנות ה-50 בגריניץ' ויליג' בניו יורק. הוא בתקופה היא היה בניו יורק, זה דבר רדוע, בשנות ה-50, הוא כתב על כך גם בספריו. הוא מספר שהלכו אז ללמוד זן, ודיברו על הספר הזה, ועל ההשלכות שלו על האומנות, האומנות בכלל, האומנות המודרנית בפרט. אבל מה שגרם לי להמשיך לקרוא, מעבר לכך שמדובר בדרישת שלום מקניוק, שישר אמרתי,
אוקיי,
שלום לך. זה כשהוא כתב, הוא כותב שם בהקדמה, ממש בהתחלה, הוא כותב שהוא אף פעם לא סבל תה. וחייבים להודות יובל, שגם אני לא סובלת תה, ואולי בגלל זה אני גם נמשכת לדבר, אני אומרת, תה, רגע, בוא נראה, כאילו, ספר על תה.
את אומרת, את יכולה לאהוב את זה אם זה רק היה יותר טקסי.
לא, אני רוצה לנסות להבין את זה.
נכון.
והיו גם כמה פעמים שאתה הצעת לי תה. אתה זוכר?
אני מנומס.
אתה מכין לעצמך, ואז אתה שואל אותי אם אתה תה, ואז אני שואלת, ואז אני לא מבינה למה אתה מציע לי תה, כי אני לא חולה.
זה לא גוגל מוגל, זה תה.
אז הנה, קניו כותב, מעולם לא סבלתי תה, איני סובל וכנראה כבר לא אסבול תה. ואף על פי כן, חלמתי שנים רבות לתרגם לעברית את ניחוחות התה של הספר האהוב עליי.
תשמעי, אני אגיד לך מה, כשאתה קורא את הספר, איך היפנים מתייחסים לתה, אתה אומר לעצמך, זה דבר שאפשר לאהוב. בראש שלך תה זה הסתדרות,
נכון.
עם כזה
כמו שאתה שותה בכוס חד פעמית הזאת,
ועם טיון כזה דוחה של פעם, קודם כל הטיונים הם כבר לא דוחים.
צריך להוציא את זה מהראש הזה, את ההסתדרות, מתוך התי.
אבל דווקא כל הטקסיות הזאת, זה מה שגורם לי קצת להתנער מהדבר הזה, כמובן. כן, אני אצמי, עזוב אותך, פשוט תשים את הטיון, תטבול אותו 3 פעמים, ותשתה.
טוב, אתה מפייניק.
בדיוק.
יש לך שורשים בדיוק. שם.
אני רק רוצה איזה שולחן לזרוק עליו את העת, בחמש אחר הצהריים, אם אפשר. תשמעי, קניוק מסביר את הקשיים לתרגם את הספר הזה, משום שהוא נכתב על ידי יפני באנגלית, והאנגלית שלו, למרות שהייתה טובה, היא גם הייתה פרטית משלו, הוא המציא חלק מהדברים כנראה. בכל מקרה, המהדורה הזאת יוצאת עכשיו מודכנת, עם ביאורים של איתן בולוקן, והנה כך הוא כותב, אוקקורה, כדי להעביר לאנשים כמוך, שחושבים שהם לא אוהבים תה, ולא יודעים על מה מדובר כאן. הוא כותב כך, הפילוסופיה של התה אינה רק אסתטיקה במובנו המקובל של המונח, כי היא מבטאת, בה בעת עם מוסר ועם דת, את מלוא השקפתנו על אדם ועל טבע. היא היגיינה, שכן היא משליטה ניקיון. היא כלכלה, מפני שהיא מציגה נוחות דווקא בפשטות, ולא במורכב וביקר. היא גיאומטריה מוסרית, היות שהיא מגדירה את חוש המידה שלנו כלפי היקום. היא מייצגת את רוחה האמיתית של דמוקרטיה מזרחית, בכך שהיא הופכת את כל נאמניה לאריסטוקרטים בטעמם.
זה נפלא.
זה לא עושה לך חשק לתה?
כן, מאוד. אבל בכוסות, בכוס,
עם כל הטקס, לא, את יודעת שטקס תה יפני זה עניין של ימים.
נכון.
אתה יושב שם ואתה אומר לך, טוב, מה, יש עוד שלב?
תקשיב, יובל, לא חייבים עם כל הטקס, שם חלק מהטקס, אבל העניין הזה של דמוקרטיה מזרחית, אנחנו שם.
גיאומטריה מוסרית.
תשמע, בעיתון הבוקר, בשנת 1935, התייחסו כבר לספר הזה, התייחס לזה שם שין גורליק, ואנחנו, נקרא קטע קטן ממה שהוא כתב, הוא כותב על זה שזה עוד לא תורגם לעברית, וכל הדבר הזה, הוא קרא את זה באנגלית, אבל זה מאוד מצחיק לשמוע איך בן אדם התייחס לזה ב-1935, כלומר, בראש
של אז. חלק לא.
אוקיי. מובן מאליו כי במקום שאתם ממלא תפקיד גדול כל כך, החודר לפני ולפנים, במקום שהוא שולט בלי גבול בחיים, מקום שהמלבושים, הרעיתים והגוונים אינה אלא כעין הוספה אל התוכן העיקרי, תה. במקום כזה, הרי מובן מאליו שהכנת התה הוא עניין קשה הרבה יותר, אחראי יותר ואומנותי יותר ממשהו אצלנו, דבר שאינו מחוסר חגיגיות, ידוע בנוסחו הקצר, אצלנו, כן? הכי נינה את המי חם.
זה טקס התה הישראלי.
זה טקס התה הישראלי. ותשים לב למגדר. כן, ברור. הכי נינה את המי חם. עניין זה, עכשיו למי הוא פונה? מי זאת הכי ני? אז הוא מפרט. עניין זה שהייתה עושה אצלנו המשרתת הנוכרית, פרסקה, הרי הוא ביפן מעשה מורכב מאוד, הדורש אומנות ומומחיות. בפרק בתי הלימוד של התה, מדובר על האומנות להכין תה, כמו על האומנות לצייר תמונות, ומסופר על הפייטן שהיה אומר, על 3 דברים יש להצטער הרבה. קלקול מיטב הנאורים על ידי חינוך בלתי מתוקן, חילול התמונות המשובחות על ידי הצצה קלוקלת בעיניים לטושות, ובזבוז התה המשובח על ידי טיפול שלא כתיקונו. נפלא, לא?
נפלא.
אני חייבת להגיד אבל עוד דבר על ה... אנחנו לקחנו את הדבר הזה, את הגזיר עיתון הזה, מעיתון הבוקר, משנת 1935, מצאנו אותו בעיתונות ההיסטורית, יש דרך לחפש באמצעות הספרייה הלאומית, נכון? יש שם עיתונות היסטורית יהודית. איך ככה קוראים לזה?
כן, עיתונות יהודית היסטורית.
עכשיו, הם שינו את כל הפורמט שלהם.
את הממשק חיפוש.
את הממשק, תודה. אני צריכה את המילים האלה ממך.
ממשק.
ממשק. הממשק השתנה. אנחנו מאוד היינו מרוצים מהממשק הקודם, אני לא יודעת למה הם תרחו לשנות אותו, זה בלתי נסבל. אני חייבת לפנות מפה לספרייה הלאומית ולהגיד להם, אני לא יודעת מה עשיתם שם, זה פשוט אסון. וזה גורם לי לחפש שם פחות ולהסתכל שם פחות, וחבל. אני לא מבינה איך מחפשים שם יותר. אבל אולי אני אשתתה ואני ארגע מזה. ואנחנו עם ג'יי-זי, ספר חדש של הסופר והמוזיקאי יובל היבליך, שיצא בהוצאת כהל. לגיבור הספר הזה קוראים ג'יי-זי צימקינוב, שם מלא יוסף סטלין זלמן צימקינוב. זה ספר מאוד פרוע, יש בו אפילו משהו לא ישראלי, לפחות במובן הזה שהוא משוחרר, נדמה לי, מכל הכובד הראש והמכובדות והנפיחות, אין מה לעשות, שיש לא פעם בספרות הישראלית, שהם רוצה מאוד להיות חשובה.
הוא גם לא מתרחש בישראל.
הוא גם לא מתרחש בישראל, אבל זה לא רק זה, יש לא, פה זה ספר, לא ספר רוק אנד רול.
כן.
ואני חייבת להדגים, עם בבקשה, פסקה אנא. אחת ממנו, מתוך פרק שנקרא, זכור תמיד שאתה ז'יד, שזה כבר, זה שם פשוט.
אפשר, זהו, אפשר להסתפק.
ג'י-זי התאבל לצלצל לאמו ברברה, ולספר לה שהחל לכתוב רומן חדש, אך ידע שאמו לא תתלהב. להבדיל מאביו יצק, אמו היא מסעדנית המעוגנת היטב בקרקע המציאות הארצית, עולם של גזר, קרוב, בשר לגולש ומרפקי חזיר. היא אפילו לא רצתה לקחת את ג'י-זי אימה כשהתגרשה מאביו יצק והקרה לטורונטו, שם נעשתה שותפה במסעדה פולנית ביתית עמוסה. היא לקחה איתה לטורונטו את אחיו החרוץ סלאבה. להבדיל מסטניסלב הטוב, ג'י-זי היה בעיני הפרחח גמור שנועה אחר אורח החיים הפזרני וחסר התוחלת של אביו. כעת, כשנדבק בחיידק היומרה הספרותית, הפך יוסיף אך ורק לנטל כלכלי מהלך על שתיים, פצצה מתקתקת. סופו להיות אלכוהוליסט שגר בארגז קרטון מתחת לגשר וויליאמסבורג. בזבוז זמן, הוא פשוט נפל כמו תפוח רקוב מתחת לעץ הרצוץ של יעצק. זה נהדר, לא?
נהדר.
שלום ליובל ליבליך.
שלום רב.
אהלן. אז רק, בוא נגיד גם שזה הספר השלישי שלך, קדמו לו דגנרטור וטבעת האש, שלושתם יצאו בהוצאת כהל, קולקטיב של אומנים, אולי עוד מעט נדבר על ההוצאה הזאת, ואני טועה אם אתה שמח במקום הזה של השוליים, של האינדי, או שאתה מתוסכל שם?
תראי, אני שמח במקום של האינדי, בגלל שהשליטה היא בידיים שלי.
כן.
ואני גם יודע שבהוצאות, רוב הסיכויים שהייתי צריך לשים כסף בעצמי גם ככה.
נכון.
ואני גם יודע שבהוצאות היו שולחים את הספרים שלי לכל החנויות של הרשתות, ורוב הסיכויים שהם לא היו בשולחנות, אלא איפשהו תקועים במדף, ואני הייתי צריך אולי לבוא לכל חנות, את יודעת. מלא כפילים קטנים של יובל ליבליך שכל פעם מוציאים את הספר ומראים לקונה האחד שנכנס לחנות של סטימצקי בקניון, שיש ספר חדש של יובל ליבליך.
זה כל כך אידילי מה שאתה מתאר, זה מרומם נפש.
אז מה האופציה בעצם? אתה מוציא בכהל, אתם קולקטיב.
יש לנו אתר.
אפשר להיכנס ולקנות דרך האתר בעצם.
כן, יש לנו אתר, kohelbooks.weeksite.com, מקף הום, זה אתר של כהל, יש שם ספרים של כהל למחירה, ויש בחנויות נבחרות ועצמאיות כמו המגדלור, ועוד כמה כאלה, ותולעת ספרים, ועוד כמה כאלה.
בוא נדבר רגע על הגיבור שלך, תכף נדבר על עוד דברים בקשר לספר הזה, אבל תסביר לנו קודם כל, הגיבור שלך הוא אתה כותב עליו, רוב הסיפורים שנוגעים לג'י-זי קשורים לברים ולבקבוקי משקה, הוא חי ובועט בברים המסריחים, ומעבר לכישרונו הבולט להסתבך, הוא התברך ביכולת שתייה, וזה בהחלט מוטיב חוזר בספר, אבל עוד מוטיב חוזר בספר הוא הכתיבה, הגיבור שלך הוא, בוא נקרא לזה, הוא כותב כושל, ובדרך של הכישלון מפואר נקרא לזה, ובדרך הכישלון המפואר הזה הוא, או שמן בדרכים עקיפות גם אתה, מסתבך עם כל הסצנה הספרותית. יש שם כל מיני אורחים שלא צריך להיות מאוד מאוד מאורים כדי להבין מי הם, וכל מיני סוכנות ספרותיות שלא צריך להיות מאוד מאורים.
כן, באיזשהו אופן זה ספר על עולם הספרות.
זה ספר על עולם הספרות, ולא בטוח שהגיבור שלך ואתה יוצאים מאוד מחוזקים מהיחסים שלכם עם עולם הספרות.
תראה, אני אגיד לך מה, אני פשוט בן אדם די מפוכח. אני כל החיים שלי בשואו-ביז, והספרות היא גם כדי בשוג של שואו-ביז, למרות זה שבמיוחד פה בישראל רוצים להציג אותה בתור העתיד הגדול של התרבות הישראלית, העברית, שקשורה ליהדות שבת 3,000 שנה וכולו וכולו.
כן.
הספרות היא בעצם מערכת של טלנט, של סוכנים ומתווכים, ושל מוציאים לאור שמוציאים את זה. כל אחד רוצה להיות טלנט, להיות בן אדם שמדברים עליו ששמו נשמע בעיתונים וברחובות, ושחושבים שהוא אינטלקטואל, או אני לא יודע מה, אתם יודעים, זה כל אחד והסופרים והשאיפות שלו. אז כן, אז על סביב זה רץ הסיפור הזה, ואני מפוכח בזה שאני אומר שזאת לא תעשייה ענקית, אלא אם כן אתה מצליח להפוך את הספרים שלך לסרטים מצליחים, או סדרות, או שאתה הופך להיות בסט-סלר גדול, או שאתה זוכה בפרסים, כאילו, אני זכיתי בפרס אחד על דגנרטור, שזה היה כאילו הרגשה כמעט שמיימית, לקבל הכרה כזאת, לקבל הכרה כזאת, לקבל טלפון.
פרס שרת התרבות, נכון?
כן, כן.
אוקיי, אז כן, הרגשת פתאום שאתה נכנס לו, אתה יודע, זה דרך של הממסד להרוג את האינדי, הוא נותן להם כבוד, ואז הם מתים.
אז תראי, האינדי הוא לא נשאר בחוץ בשביל להישאר אינדי, את יודעת, הוא רוצה להיות בעל השליטה בגורל של עצמו, הוא רוצה להיות בעל השליטה במסר של עצמו, הוא בעד כאילו החופש של עצמו, של אחרים שאיתו, והוא כן רוצה להצליח, הוא כן רוצה להתפרסם, הוא כן רוצה הכרה של האנשים, הקורא הטוב של אוזן הזהב.
כשמגיעים לסוף הספר הזה, ג'יי זי, מגלים שהוא נכתב בברוקלין בשנת 2004 כבר, ונערך כן. עכשיו לאחרונה. למה חיכית כל כך הרבה זמן עם הספר הזה?
קודם כל, הספר הראשון שלי יצא ב-2015. ואת הספר הזה, בעצם אני בעצם לקחתי אותו מתוך יצירה יותר גדולה, שבעצם העיקר שלה זה היה טבעת האש, הספר השני שלי.
כן.
שערך אותו רובי נמדר, ורובי הוא גם זה שהציע לי להתמקד בעלילה המרכזית של טבעת האש ולהוציא את הספיח הזה של ג'יי זי, שהוא היה איכשהו קשור והיו בתוך העלילה קטעים ממנו, וזה מה שאני עשיתי. אני עשיתי ניתוח ואז החלטתי להוציא אותו. ובעצם החלטתי להוציא אותו בעצה של תמי לבנת מלכה, העורכת של הספר, שהיא מאוד מאוד התלהבה. אני נתתי לה כמה טקסטים שלי לקרוא, והיא נורא התלהבה מג'יי זי, ופשוט בגלל ההתלהבות הזאת, אני החלטתי שאני צריך להוציא אותו וגם לעבוד איתה.
אז למה קוראים, אז תסביר את השם של ג'יי זי. בוא נתחיל בשם שלו, כן. למה קוראים לו...
השם האמיתי שלו זה יוסף זלמן.
כן.
הכינוי שלו זה יוסף סטלין. אז בעצם ג'יי זי זה יוסף זלמן.
למה...
זאת אומרת שזלמן זה שם שלא משתמשים בו.
אבל זה גם... זה גם, השם הזה בעצם מערבב את התרבות האמריקאית עם התרבות הרוסית הקומוניסטית של ברית המועצות, כן. ויש עוד דרכים שבהם הדמות שלו מתערבבת בין שתי התרבויות האלה בספר.
כן, נכון.
תסביר לנו את זה, איך זה מתערבב?
תראה, זה מתערבב בגלל שאפשר להגיד שבאמריקה, לפחות בשלב מסוים של הקיום האמריקאי, כל דבר רוסי במזרח אירופאי זה היה אנטי הגדול. וכאילו האמריקאים זוכרים את מקארתי, שהיה את הוועדה של דברים אנטי אמריקאים, וג'יי זי גדל בתוך בית סוציאליסטי, והוא מאמץ את הערכים הסוציאליסטיים האלה כי הם טובים לו. כי הוא מזדהה עם הפרולטרי, ועם הפועל, ועם העניים, ועם כל האנשים האלה שאמריקה בעצם דורכת עליהם, ודורכת עליהם עוד יותר אפילו היום.
וגם, זה גם קשור בעצם למעשה הכתיבה, כי יש תחושה שלפעמים היא מאוד מאוד, גם, נאמר באופן ישיר, שכל ההתנהלות הזאת שמובילה אותו לקבל בקבוקים בראש וכולי, היא התנהלות שתורמת לכתיבה. כל ההתנהלות הזאת בשוליים וההזדהות עם החלש וההליכה עם החלש של הסמטאות האפלות ולתעלות הביוב, זה מה שהופך את הכתיבה. בסופו של דבר יום אחד תוכל להשתמש בזה.
אכן, אני לגמרי חושב שהסיפורים הטובים הם סיפורים של דלתות אחוריות. כמו קפקא למשל. קפקא הוא סופר של דלתות אחוריות. הוא לא נכנס מהדלת הקדמית למשרדים. הוא נכנס מהדלת האחורית ומתחיל לחפש את הדלת הבאה, שבעצם מה שנמצא, כמו שדלז אמר יפה, מה שהוא מחפש תמיד נמצא דלת ליד מה שהוא מחפש. אז זה כאילו, בעצם השוליים, השחי, המדרכה, האלכוהול, הסמים, זה בעצם עולם, זה בעצם עולם שנותן לנו, שפוקח לנו עיניים לקיום, לקיום של דברים שנמצאים שם, שהם לא במרכז, אבל שמרתקים לו פחות, והאדם הזכוח שהולך במדרכה וחי את החיים הטובים, כדאי שהוא ידע שהם שם.
כשכתבת, כשכתבת את הספר הזה ב-2004, לא הכרת כל כך טוב, אני חושבת, זאת אומרת, נראה לי שלא ידעת את מה שאתה יודע היום על עולם הספרות המקומי, וגם לא חיית פה, אבל היום אתה כבר יודע. אתה כועס על האופן שבו הדברים פה מתנהלים מהבחינה הזאת?
תראי, לפעמים, לעתים קרובות, אני נכנס לחנות ספרים, ואני לא מוצא משהו שמעניין אותי על המדפים. לעתים קרובות, אני פותח את מוספי הספרות, ואני רואה שלא כתוב שום דבר על משהו שמעניין אותי. ולעיתים קרובות אפילו יותר, זה שאני הולך לחנות ספרים, ואני מחפש ספר שאיזשהו מבקר פלוני קטל אותו בכזה פאשן, שאמרתי לעצמי ש...
כנראה זה טוב.
אם זה נקטל בצורה כזאת, אז סימן שזה באמת, שזה מעניין, שזה לא הולך לפי השטנץ, שזה לא מישהו שלמד איך לבנות ומה למחוק ומה אסור לומר חס ושלום.
כן, יש הרבה חוקים עכשיו.
כן, והאמת שאני יכול להגיד שאני שם משהו מאוד מסוים, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה בשידור, אני שם קצוץ על החוקים האלה.
קצוץ, כן.
כן, זה ניכר. זה ניכר, זה בהחלט ניכר. אוקיי, אז נגיד שלספר קוראים ג'יי-זי, הוא יצא בהוצאת כהל, אפשר למצוא אותו גם באתר של הוצאת כהל. תודה רבה לך, יובל ליבליך, על השיחה הזאת.
כל טוב, ותודה רבה לכם.
להתראות.
בעיקר, ביי.
ביי.
ואנחנו עם הורים איומים. כתמיד, אנחנו עם הורים איומים, והפעם עם מחזה שכתב ז'אן קוקטו, שיוצא עכשיו בסדרת לוקוס במה, בהוצאת לוקוס. מדובר בתרגום מצרפתית של אלי ביג'אווי, שזכה בפרס התיאטרון על התרגום בשנת 2017, ואלי ביג'אווי בעצמו הוא זוכה פרס רוזנבלום לאומנויות הבמה בשנת 2020, על תרומתו לתרגום החזאות בינלאומית וחשיפתה לקהל הישראלי. וגם זה, מה שאנחנו מחזיקים ביד עכשיו, זה חלק מהעניין הזה.
נכון.
השאלה היא, האם בכלל הציבור הרחב מעוניין לקרוא מחזות? האם מחזות בכלל נועדו שיקראו אותם, או שהציבור אמור לראות אותם על הבמה, ומי שקורא אותם, או מתעניין בהם בגרסת המודפסת, זה רק במאים, שחקנים וסטודנטים לתיאטרון. אבל יש עוד המון מה להגיד על המחזה הזה, אז נגיד שלום ליוצר התיאטרון והמתרגם אלי ביג'אווי, שלום.
שלום, שלום.
אהלן.
נגיד שהמחזה בתרגום הזה שלך עלה לראשונה בתיאטרון באר שבע בשנת 2016 כבר. אז אנחנו שואלים בעצם קודם כל, לפני שאנחנו נטפל במחזה עצמו, האם אנשים שאינם אנשי מקצוע יכולים לקרוא מחזות? האם זה כדאי להם?
האם זה נועד להם? אם כי, בוא נודה, אנחנו נורא נהננו מהמחזה.
לא, זה מחזה אדיר. זה מחזה אדיר.
אני צריך לשאול אתכם, אתם קראתם את המחזה?
אני לא יודע אם אנחנו דוגמה מייצגת.
אני מאוד נהניתי מהקריאה.
אני גם נהניתי.
אבל יש רגע כזה שלוקח לך רגע להיכנס לדבר הזה.
זה סוגה ספרותית מאוד מסוימת, מחזאות. אנחנו יודעים את זה. עכשיו, לכל סוגה יש את היתרונות והחסרונות שלה. אני, בתור, יכול להיות שבתור בחור צעיר כבר לפני 20 שנה, עם איזה, אולי איזה הפרעת קשב וריכוז, ברגע שהונח בפניי מחזה, וראיתי עד כמה אני צריך להיות פעיל כקורא, כמה נוצרים שהם תיאר, הרי בספרות אנחנו מכירים שיש לנו תיאורים והסברים, ופתאום במחזה יש לך משהו מאוד אקונומי. יש לך בסך הכל את הדיאלוג, ופה בשם הוראות דימוי, ובעצם את כל השאר אתה ממלא בעצמך. את כל השאר, את כל מה שהסופר לא מעניק, במקרה הזה המחזאי, אתה בונה את העולם בעצמך, וזה משאיר אותך גם מאוד דרוך, גם מאוד פעיל. האם, אתם יודעים, אם מדברים גם על קוקטו, שהרי יצר במניפה מאוד מאוד נרחבת של עשייה, מציור, דרך שירה, דרך קולנוע, האם פחות מעניין לקרוא את, נגיד, הילדים הנוראים, הרומן, או הורים איומים המחזה? שוב, זה שני דברים שונים, שאולי מצליחים התכווננות שונה, אבל יכולים לייצר עניין באותה מידה.
אבל זה רעיון יפה, זאת אומרת, זה נכון, לא חשבתי על זה, שזה יכול להיות ממש מוצלח בשביל אנשים עם הפרעות קשב. הדבר...
כבר פתרנו משהו.
כן, יש כאן איזשהו עניין. בוא נדבר על הורים איומים, שזה פשוט נפלא, הדבר הזה. דבר עליו ועל קוקטו, וזה בא ביחד, הדברים האיומים והנוראים שיש לו להגיד על משפחה ועל הבורגנות.
אז טוב, אז הורים היומים, כמו שאמרתם, תורגם להצגה, אגב, מאוד יפה בתיאטרון באר שבע לפני כמה שנים, שאגב, הורים היומים הוא אחד מתוך סדרה, בתוך לוקוס ממש, כל המעשה שלה, דרך אגב, היא לעשות את התהליך קצת הפוך. הרי בדרך כלל המחזות קודם כל מודפסים ואז מוצגים, וכל הסדרה של לוקוס במה היא תוצר של מחזות שקודם כל חיו, דיברו ונשמו, דרך פיות של שחקנים על הבמה, ורק אז התרגומים הוצפצו. אגב, שאם אנחנו חושבים על זה לרגע, גם שייקספיר ומולייר, לפני שהתפיסו את מה שאנחנו מכירים היום כמחזות, שיחקו אותם מאות ואלפי פעמים, וספציפית בעולם של מחזות.
אז זה מאוד חשוב.
כן, בניגוד לכל סוגה ספרותית אחרת בעצם, אם אין לך את המימד שהדבר יכול להיות מדובר וחי ונושם, אז אתה מאבד משהו מאוד אקוטי.
מה שמעלה את השאלה, האם לראות את ההצגה ואת השחקנים עושים את הדברים האלה, בעצם שינה את הטקסט שלך ב4-5 שנים שחלפו מאז? עשית שינויים? כי אמרת לעצמך, או, השחקן הזה דייק את זה, זה יותר טוב.
בכל תהליך יצירה מהסוג הזה, בין אם אני מתרגם, אגב, קוקטו, או שייקספיר ומולייר, או אפילו מאמא מיה, יש חלק, בגלל שהדבר הוא בסופו של דבר אינטראקטיבי, אתה עובד בתוך קבוצה של עשייה, יש לכל אחד איזשהו אימפקט, אתה מרגיש את הקצב של הדיאלוג, את המוזיקליות שלו, את איך הוא נשמע, את כמה זמן צריך לערוך רגע מסוים על הבמה, יש לזה איזשהו מימד גם בתוצאה הסופית המודפסת. האם המחזה שהגשתי לפני 4 שנים לבאר שבע וזה שהודפס אחרי ההצגה הוא שונה? במקומות מסוימים כן.
אז בוא נדבר עליו, על מה הוא מדבר שם.
תראה, אם אנחנו לוקחים, תראו, מה יביא ובל, אז אם אנחנו לוקחים את הפשט, את העלילה, העלילה נשמעת על פניו כמו הבסיס הכי כמעט טריוויאלי או טריוויאלי מטורלל למלודרמה.
נכון. טלנובלה אפילו.
ממש טלנובלה.
כן, ממש טלנובלה. זה מישל הצעיר מבשר לאמא שלו, האוהבת מדי, שהוא מאוהב במישהי צעירה, האמא נטרפת מקנאה, וכשמתברר שאהובתו ניהלה עד לא מזמן רומן עם גבר מבוגר שמגלים שהוא לא אחר מאביו, דודה שלהם שגרה איתם בבית ומאוהבת בסתר באב, מחליטה לעשות סתר בבית. עכשיו, כי על פניו זה נשמע פרסה מלודרמטית, אבל קוקטו ביד אומן לקח את הדבר הזה והפך את זה בעצם לדרמה משפחתית אפלה ואקסצנטרית, ובקצה שלה גם אנושית, או אנושית להחריד אפילו, כי מה שהוא עשה הוא אמר, אני אקח מנגנון של וודוויל, של פרסה, ואני אכתוב אותו כטרגדיה. זאת אומרת, אני אטען את הדמויות במניעים הפסיכולוגיסטיים הכי עמוקים, הכי מובנים, שאגב קשורים גם לאורח חייו ולניסיונו, מה שנקרא. ואז מה שיוצא, ושהדבר הזה שאתם קוראים, יכול להיות על פניו קומדיה, עם אילולי המכניזם של הדמויות היה דרמטי. וזה הייחודיות של המחזה הזה. זאת אומרת, שהוא לוקח תוכן שעל פניו הוא, כמו שאתם קראתם, טלנובלה, אבל ככל שאתה קורא את המחזה, אתה, 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 אתה כועס בשביל הדמויות, אתה נבהל בשבילהם, אתה מבועת מסיטואציות שאליהן הן מגיעות, כי הם כל הזמן קוקטו דואג לגבות את, את המהלך המטורלל העלילתי שהוא עושה בהתנהגות אנושית אמיתית, או אפשרית לבני אדם בסיטואציה קיצונית.
אבל זה לא רק זה, נכון? הרי הסיפור הזה, מעבר להיותו סיפור משפחתי, הוא סיפור חברתי יותר רחב מזה. הוא מדבר על מעמדות, הוא מדבר על, על בוהמיאנים ועל, נכון, ועל איזה מין קרון צועני.
נכון.
ועל בורגנות כמובן, והמחיר שלה.
הוא בעצם מנסה דרך הקצנה, אתם יודעים, מה שנקרא, ללכת מהפרט אל הכלל, הוא בעצם מדבר על החברה, או על החברה השוקעת, הבורגנות במקרה הזה, אבל הוא עושה את הדרך בעצם סיפור קטן משפחתי, שדרך ככל שאתה נחשף לפרטים שבו, אתה מבין שזאת בעצם תמונה שיש בה לא מעט ביקורת, גם על הבורגנות, גם על הנכונות של, של, של הורים לאחוז באיזה רסן מסוים, על כיבוי החלומות של אנשים צעירים. זאת אומרת, יש שם הרבה הרבה נושאים שקופצים החוצה, מבלי שהם יהיו העיסוק הישיר של הדבר.
אבל יש שם דבר מאוד מאוד מרכזי, שזה ממשפחה כזאת היא קצת מעופפת, שלכאורה יש, אף פעם לא הטריד אותה, אותם העניין של הכסף, אבל בעצם אין להם כבר כל כך הרבה כסף. והדבר הזה מתבטא באמת באהבה מאוד מאוד חונקת, ובעצם, בוא נגיד, שניהם ההורים של מישל הם הורים איומים, ואני רוצה לשאול, זה מתחבר מאוד, נדמה לנו שעכשיו זה תמה חזקה מאוד, אנחנו קוראים עוד ועוד על הורים איומים, גם אצלנו, פה, וגם במקומות אחרים, אבל הנה, יש איזה דוגמאות לכך שזה תמיד 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 נושא לוהה, תמיד באופנה לדבר על הורים איומים.
כן, כי מה שתיארת כקרון הצועני, המשפחה הזאת שסגורה בתוך העולם שהיא חושבת שהיא משמרת, אבל בתוך כל זה שזה אבא שהוא ממציא, אבל המצאות שלו בעצם לא הולכות לשום מקום, והוא בעצם מבודד בחדרו, איזושהי אימא שמכורה לתרופות וחרדתית כל הזמן לגבי הבן שלה, ובתוך כל הקונסטלציות גם גרה איזה דודה שמייצגת את הסדר והארגון, אבל בעצם אישה שוויתרה על אהבתה הגדולה ובחרה לחיות בתוך בני הזוג הזה, בתוך כל זה יש לך גם חלום של שני צעירים לממש את עצמם בעולם, אם לוקחים את זה עכשיו לתוך החיים שאנחנו חיים, ולתוך ההסגר המשפחתי שנכפה עלינו בתקופה הזאת, והוליד כל מיני קיצוניות ומוזרויות, גם במשפחות פחות, יותר מתפקדות מהמשפחה המוזרה הזאת, אז אתה מגיע לכל מיני מקרי קיצון. זאת אומרת, כשקראתי את המחזה, דרך אגב, לקראת היציאה שלו לאור, אחרי הקורונה, כי הרגמתי אותו בזמנו להצגה, אבל עברתי עליו מחדש, פתאום מה שנראה לי על פניו נורא מטורף ובלתי אפשרי, אחרי הקורונה הוא נשמע כמו דברים שיכולו לקרות.
הכל מאוד.
זה יותר מדי זמן ביחד, וכל הדברים מתנגשים אחד בתוך השני. שם המשפחה כנראה בחרה לחיות ככה, אצלנו המציאות קפתה את זה, ויצרה מצבים מקבילים שפתאום הפכו את הדבר המופרך הזה למקרה קיצון אפשרי.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה עורך שותף בסדרה הזאת של המחזאות, מה עוד צפוי שם? למה אנחנו מחכים? למה לחכות?
בתחילת הדרך, מה שנקרא, ההצעה נוצר כתוצאה מאיזשהו ביקוש, היו כל מיני הצגות שעלו בתיאטרון ואז ירדו כדרכן של הצגות, ופתאום ראינו שכל מיני מוסדות ובתי ספר תיכונים ובתי ספר משחק רצו את הטקסטים האלה, משהו ברעננות שלהם, בחיים שלהם על הבמה, רצו אותם בדפוס, והתחלנו את המהלך הזה של בעצם להוציא כמה קלאסיקות. הוצאנו את קרנות הברג'רק שדורי פרנס תרגם, הוצאנו תרגום שלי למולייר, הוצאנו כמה וכמה תרגומים, והתחלנו בעצם מקלאסיקות, אבל המטרה היא ללכת ולפתח בעצם ספרייה, שכמו שאתם רואים, נגיד, קוקטו, הוא כבר לא, הוא כבר דרמה, הוא קלאסיקה מודרנית, הוא לא קלאסיקה ותיקה, ולאט לאט ליצור מדף ספרים שבו המחזות היא לא הדבר הדק הזה שנמצא בחנויות הספרים למטה למטה באיזה מדף, כי הוציאו אותו בתרגום אחד.
מאחורי השירה.
50 שנה מאחורי השירה.
נכון.
אפשר להעביר את זה לפעמים קדימה, בטח כשזה מעורר ועדיין מצליח לדון, גם אם כמו שמתבקש בעולם של תרגום בצורה עדכנית ודברים שעברו מהבמה אל המדף ולא להפך, להפוך גם קלאסיקות וגם מחזאות מודרנית למשהו שהוא נגיש יותר, קרי יותר, ושגם מותר לחטוא, לאוהבי הפרוזה מותר לחטוא גם בדבר הזה, כי יש יש בזה גם מזה, מה שנקרא.
אז ברוח המחזה הזה לבגוד בפרוזה עם התיאטרון, עם המחזאות, ז'אן קוקטו, הורים איומים, מצרפתית, אלי ביג'אווי, תודה רבה לך על הסדרה הזאת ועל המחזה הזה שקראנו, והוא נפלא, נפלא. תודה רבה.
תודה, להתראות.
תודה רבה רבה.
להתראות.
קצת חדשות מהעולם, יובל. אנחנו לא יכולים רק להסתכל על עצמנו כל הזמן. הוצאת סיימון ושוסטר הודיעה כי לא תפיץ את הספר של ג'ונתן מאטינגלי, אחד משלושת השוטרים שירו למוות בבריונה טיילור, אחרי שהוצאה קטנה לאור, פוסט היל, שמתמקדת בספרות שמרנית ונוצרית, אולי אפילו יש שיקראו לה ספרות קונספירציה מבית הימין הקיצוני, שסיימון ושוסטר רק מפיצים, הודיעה שהיא תוציא אותו לאור וספגה ביקורת קשה. הספר נקרא המאבק לאמת, הסיפור הפנימי מאחורי הטרגדיה של בריונה טיילור.
כן.
צריך לספר קצת על אם מישהו שכח, כן. מה הלך שם.
אז בריונה טיילור היא אישה צעירה שנורתה למוות בפריצה של המשטרה לדירתה, או דירת הבן זוג שלה, במרץ שעבר. לפחות אחד מהכדורים שפגעו בה, אבל ככל הנראה לא זה שהרג אותה, נורה על ידי מאטינגלי בעצמו. מאטינגלי, הוא נפגע ברגל שלו בפריצה, מכדור שירה בן הזוג של טיילור, והוא עדיין עובד כשוטר, בניגוד לשוטר אחר מבין השוטר, השלושה שפוטר בעקבות המקרה. זה כנראה סיפור מטורף היה, הם כנראה התפרצו בלי להגיד שהם שוטרים, ירו עליהם עשרות כדורים.
מדהים שהוא ממשיך לעבוד כשוטר.
היה שם, התקרית הזאת כמובן עוררה הרבה מאוד סערה בארצות הברית, לצד ההרג של ג'ורג' פלויד. זה היה עוד אחד מהדברים האלה שגרמו להתפרצות של הפגנות Black Lives Matter.
ובקיצור, עכשיו השוטר הזה, הוא רוצה להוציא ספר.
כן, ומתברר שיש את פוסט היל, הוצאה, שמסכימה להוציא את הדברים האלה.
וסיימון ושוסטר הצהירו בהתחלה שאין להם שום קשר לספר יוצא, ושהם רק נותנים בעצם שירותי הפצה. יש דבר כזה. אבל כמובן שזה לא עזר להם, זה מול גדול מאוד, ספגו ביקורת מאוד מאוד קשה. אז אחר כך הם הוציאו הצהרה נוספת, שבה הם הבהירו שהם לא יהיו מעורבים בהפצה של הספר הזה. אבל זה נשמע כזה, כן, לא, נזכור מסעיות שלא כתוב עליהם סיימון ושוסטר, שיפיצו.
עוד יהיה, לא, יהיה עיתונאי אולי שיבדוק את העניין הזה. בהוצאת פוסטיל, שהם אלה שממש מוציאים את הספר, אמרו כי תקשורת המיינסטרים סיפקה נרטיב חד צדדי לחלוטין בפרשה. ראוי לשמוע את הצד של השוטר בקשר לאירועים הטרגיים, והם עומדים לדבריהם מאחורי ההחלטה לפרסם את סיפורו, כך שנוכל עוד אולי לקרוא את הצד שלו בעניין הזה, זה מאוד חשוב.
אנחנו חיים בעידן שבו כל אחד יש לו הרגשה שהוא צריך לספר את הצד שלו. ואני חושבת שלפעמים עדיף שאנשים פשוט ישתקו. אנחנו לא רוצים, לא חייבים לשמוע את כל הצדדים שלכם. אתם יריתם עשרות כדורים באנשים הצעירים האלה שהיו שם בבית. אני לא יודעת איזה, הצד שלכם לא כזה מעניין.
ואתה יצאת מזה בזול יחסית. אתה עדיין עובד כשוטר.
ואתה לא יושב בבית סוהר. אז מה יש להגיד?
אפילו פיתרו אותך.
נכון. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, וליובל יסוד, שעל הביצוע הטכני. אנחנו נהיה פה שוב מחר. בינתיים אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.